בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן קוף חוף חס, אמצע סעיף ווב והלוי. למדנו בשיעור הקודם, חז"ל מסמיכים זאת על פסוק שהכויאנים נוטלים ידיים לפני שמברכים ברכס כויאנים. הבס יוסף מביא שהמקור הוא מהזויר הקודש, שהכויאנים צריכים להוסיף קדושה על קדושוסום לפני שמברכים, ולכן הם נוטלים ידיים, לכן צריך שלוי שיש בו קדושה, הוא ייצוק עליהם את המים והוא ישפוך עליהם את המים. פוסק המחבר, והלוי יויצק מים על ידיהם. כותב השבט הלוי, שהיה בעצמו לוי, שאפילו אם בשביל כך לא ישמעו הלווים את ברכס השליח ציבור, לא יוכלו לו לענות אומן וחזור הששץ, אין להם לחשוש מכך, כיוון שהם אנוסים באוינס מצווה. הגריש של ישיב טוען שאלה שנוהגים שכמה לווים ביחד רוצים לזכות במצווה וכולם ביחד נוטלים ידיים לכהן, לא כדאי לעשות כך, כיוון ששניים שעושים יחד זה שינוי, כמו שורים בלכס שבס, שניים שעושו פטורים. לכן עדיף של לוי אחד הרחץ את ידי הכהן. מביא המשתברו, כשאין לוי, אז יוצק את המים בכור פטר רחם, שהרי בו יש קדושה שלפני שהקדוש ברוך הוא בחר בשבט לוי, הרי הקדושה היה אצל הבכורירויס. אז יש בו גם קדושה קצס, אבל דווקא בכור פטר רחם. מסביר המוגן אברום שבו יש קדושה גם כיום בזמננו לים פיניין. השאין כן בבחור מן האב לא מצינו בו קדושה בזמן הזה. אמנם, כשהבחור הוא תלמיד חוכם, והכהן או המאורץ, כותב הגרשה זויר ברוך שאין הבחור צריך להטריח את עצמו על כך, לגבי לוי נראה עוד מעט, בפרט שבכף החיים כותב שמדברי הזויר משמע שדווקא לוי איתו לידי הכהנים ולא בחור, ואם אין לוי אז לא איתו לידיו מישהו אחר אלא הכהן בעצמו. כותב משנה ברורו, אם אין גם בחור, אז טוב שיעתי לכהן בעצמו את המים, מי שיציק ישראל על יודוי. עכשיו, כשהלוי תלמיד חוכם, והכהן המאורץ, אז גם בזה יש להחמיר שהלוי איתו לידיו, ולא שישראל איתו לידיו, גם לא בעצמו. כל שכן אם יש כהן אחד תלמיד חוכם שהוא מציל על כולם, שמחויב ליטול לתלמיד חוכם, אז הוא נוטל גם על המאורץ, יש חולקים על כך. שלתלמיד חוכם אסור לבזות את כבוי תורוסוי וליטול ידיים לכהן המאורץ, אבל כך נוקט המשתברו כדס כמה פוסקים, וטעם הדבר הובא כמה שולחנו חורב, שאין איסר לחוכם לזלזל בעצמו משום איזה הידור מצווה, ואדרה בזהו כבוי דולכן אין בזה משום ביזוי כובד התרם. מוסיף המחבר, וגם לזה יש מקור בזויה, שכיוון שהלוי הוא בא כעת להוסיף קדושה לכהן, אז גם הוא צריך להתקדש קודם, וקודם לכן איטויל הלוי יודוב, ואז ייצוק מים על ידי הכהן. אבל הרמו מביא ולא נוהגו הלווים ליטו לידיהם תחילו, רק סומכו על נטילוסון שחריס. אומר המשתברורו, אם הסיחו הלווים דייטו משמירת ידיהם מאז נטילת שחריס, טוב שיתלו ידיהם מקודם, לפני שהם נוטלים לכהנים, ומכל שכן במקרה שהם נגעו בגופם. יש נידון גדול בפוסקים, בחוץ לארץ הרי נושאים כפיים רק ביום טב, ואז הוא התרגשות גדולה, אז היה מנהג לשפוך שמן של ריח טוב בתוך המים, כדי שבידיים של הכויאנים יהיה ריח טוב. אז המוגן אברום כאן בבית אז להלום ביחס יום טב, כתבו שאסור לעשות כן, כי יש איסור להוליד ריח בדבר אחר בשבס ויום טב. אבל על יורב וחכם צבי די תום להוקל בזה. למה? אז המשתברו מביא את טעמו של אליהורבי, כיוון שהשמן עצמו מעורב במים ואין כאן הולדת ריח, לא שמולידים ריח במים, אלא מערבים את השמן הריחני במים, ולכן המים מריחים אחמת השמן המעורב בהם, אין כאן הולדת ריח, כמו שכמשל הדוגמה בגימורה, שלוקחים בוסם או דבר שמריח טוב, ועוטפים איתו בגד, והבגד עצמו נקלט בו ריח. כאן התערובת ממנה יוצא הריח, אז הריח יוצא מהשמן ולא מהמים. החכם צבי מובא כאן, כתב להתיר מטעם אחר, כיוון שהמים הם אויכלין, אין איסור מולד ריח באויכלין. אז למעשה יש לפנינו מחלוקת הפוסקים. מסיים המשתברורו, שאם כבר נתנו את השמן במים מערב שבס וערב יום טב, ודאי שיש לסמוך להקל ליטול הכהנים את ידיהם במים אלו, אפילו שהוא מוליד ריח בידי הכהנים, וזה ודאי אפשר להקל כמו שקוסה בשער יישובה. מה יותר בזה? אז מובא כאן, שלוי רבי כותב, כיוון שלא מולידים ריח בידיים עצמם, כשהשמן לא מתערב בהם, אלא הוא נדבק עליהם ממילא מפיץ ריח. בגינס וורדין כותב שטעם היתר כי הריח הזה לא מתקיים כל כך, כי הזיעה מעבירתו. וגם בידיים יש עוד טעם שידיים אסקוניסן, אז הריח מתפוגג במהרה. ומזה הוכיח הגרשה זוהר בוך להתיר לתת בשבת ויום טוב מי בוסם על הגוף, שאין בזה משום הולדת ריח, ודלוי קשית עשה שוכנו אחריו שאוסר בזה. אבל אור לציון טוען שהיתר הוא דווקא במקומות המגולים שבגוף, כפני וידיים, כהריח אינו מתקיים בהם כל כך. אבל במקומות המחוסים, כמו תחת בית השחי, כמעט שריח מתקיים, אסור לתת מי בוסם בשבת ויום טוב משום הולדת ריח. ונעבור לסעיף זין, למדנו שחזל הסמיכו על הפסוק שהכויינים צריכים ליטול ידיהם לפני זה. לכאורה, אם זו מצווה, צריכים לברך על נטילת ידיים. אבל למעשה, כיוון שכמו שהזכרנו שיט עשה רמב״ם, שאפשר כבר לסמוך על נטילת ידיים של שחריז, ואז הרי כבר בירכו על נטילת ידיים, לכן לעניין ברוכס, סופק ברוכס לאוקלי, פוסק המחבר, אם נוטה לכהן יודוב שחריז או בירך על נטילת ידיים, כמו כל אחד שנוטל ידיים מברך, לא ירזו לבורך כשנו יטל יודוב לנשיא הסכפיים. מביא המשתבר המחלוקס, המוגן אברום טוען, כיוון שכל הטעם הוא שסומכים על נטילת ידיים של בוקר, אז אם הוא יודע שהוא נגע מקום מתונף, או שהוא הסיח דעתו משמירת ידיו מאז הנטילה בבוקר, אז לכולם, גם לשיט עשרה, ממצריך לברך על הנטילה. אבל לרבי כותב שבכל אופן לא מברכים, כי ייתכן שלא נתקן קל ברוך הנטילה זו, כי אין לנו מקור שיש ברוך הנטילה זו. וכן נהגו המוגנבום עצמו מסיים שנהגו שבכל אופן לא מברכים על נטילת ידיים. אבל כיוון שזו מחלוקס, לכן מסיים המשנה ברורה כל כהן יורה וכוירד. איש מור יודוב משעת נטילתו שחריס שלא לגעת במקום מלוכלך כדי שלא ייכנס לסופג ברוכה על נטילתו לפני נשיא הסכפיים. ונעבור לסעיף חס, כאן נלמד הלכה שכבר הזכרנו. כתוב הפסוק ואיסו ארוי נשיא יודוב אלוהום ויבורכם. ואחר כך בירד מעשו יסחטוס, כך כתוב בעקום עשה משכון. אז משמע שהוא בירך את ישראל ברכס כהנים לפני שהוא ירד מעשו יסחטוס, לפני שנסתלק מאבוידי. לכן גם בתפילה תקנו שיעלו הכהנים בדוכן לפני שהחז מסיים את ברכס אבוידי, את ברכס רצי. לכאורה היו צריכים לברך בברכס רצי את כלל ישראל, כי כמו שארון עשה בתוך האבוידי. אז מובא כאן מהגימורה, כיוון שהאבוידה ואוידו זה דבר אחד, כמו שכתוב, זוויח תוידו יחבדונני, לכן כן מחברים את רצי למוידים הרחקה ברכס כהנים. והגבור השרים מקשה שלפי שמואש בתפילה סנאי לאין ברכס אבוידה, איך נושאים הכהנים מסקפיהם, אבל זה הרי שייך לאבוידה. אז האם מברוכה מתרץ שבליסה מקדוש ברכס כהנים הייתה שייכת דווקא לאבוידה, בשאר המקומות שייכת לתפילה שהתפילה היא ממוקם אבוידה. אבל לכן רק בתפילה שיש בה ברכס אבוידה, אז זה שייך לברכס אבוידה. כשאין בתפילת ברכס אבוידה, אפשר לקיים את הדין בברכס אבוידה. לכן פוסק המחבר, כשמתחיל שליח ציבור רצי, כל כהן שבביס הכנסת נקר ממקוימוי, לה לא יסלדוכום. מה זה כשמתחיל? לכתחילה, מיד שהוא מתחיל, כדי שלא יתעכב הכהן עד שיסיים. אבל אם לא עקר עד שכבר התחיל השליח ציבור רצי, כל שהוא עקר רגליו לפני שהוא סיים ברכס רצי, זה עדיין שעה פרדומה. אם עקר רגליו קודם ברכס רצי, אז הגריש של ישיב כותב שוודאי טוב, כמעט שברצי הוא כבר מוכן לעלות לדוכן. ושבית הלוי כותב שהקיר צריכה להיות דווקא בברכס רצי, כי כשעלייה לדוכן שייכת לברכס אבוידה, אז הקיר עשרה רגליים שייך שלה לדוכן צריכה דווקא להיות בברכס אבוידה. מה קורה אם החזן כבר סיים אמר זה שכנוסה לציון, אבל עדיין הציבור עונים עומי ואז הוא עוקר רגליו? אז הפרמגודים כותב שאפילו שהעומי זה חלק מהברכה, בכל זאת כבר לא יכול לעלות. התורס חיים תמה עליו, כיוון שאדם לנסתיימה הברכה, הוא רשאי לעלות. ממשיך המחבר. ברגע שהוא עקר רגליו, ואף אם לא יגיע שום אל הדוכן עד שיסיים שליח ציבור רצי, שפר דומה. אומר המשתבר, לאו דווקא עד שיסיים רצי. אפילו שיסיים כבר רשץ גם ברכס מוידים, כבר לא אכפת לנו, כיוון שעקר רגליו ברצי. רק הוא התחיל ברצי, אז הוא מסיים ברצי. העניין הוא שצריך להתחיל להתכונן בברכת רצי. כותבים האחרונים שעיקר העקירה זה אחרי נטילת הידיים, שאז הוא ראוי לעלות לדוכן, ולכן יעקור רגליהם ליטול ידיהם לפני רצי, וברצי יעקרו רגליהם ללכת למוקם המוכון לדוכנום. בדיעבד אם לא נטל ידיו לפני רצי, ואם ילך ליטול ידיו, יסיים השעז ברכס רצי לפני שהספיק לעקור את רגליו לכיוון הדוכן, אף על פי כן יעקור ברצי ללכת למוקם הדוכן, ויביאו לו שם מים סמוך לדוכן ושם ליטול ידיו. מסיים המחבר, זה לעיכובה. אבל אם לא יעוקר רגלו ברצי, אפילו מחמס אוינס, שוב לא יעלה. ואפילו שברגע שהוא שמע כויאני והוא לא עולה, אז הוא עובר בעסד או יראיסה, ודין הקירה ברצי זרק מדרבונון, מבאר הקרן אוירו שיש כויאר ביד חזל, הכויר עסד או יראיסה בשי ואלטסה, לכן לא יעלה. כמו כן, אם הוא יתפלל על 18 בשעה שעה רצי, לא יעלה, אבל יש שאומרים שיעקור קצת את רגליו בשעה שהוא מתפלל בברכת שרצי, כך יוכל אחר כך לעלות לדוכן. אם עקר רגליו לפני ברכת שרצי והוא התכונן לעלות וחוטפתו אישנה והוא התעורר אחרי שנגמרה ברכת שרצי, כותב השבט הלוי שכבר נחשב כאפסק והוא לא יכול לשאת את כפיו. התרז קייני מצדד, אומר המשנה ברורה, שאפילו אם עקר רגליו ללכת החוצה ליטול ידיו, זה עדיין לא עקירה. כנטילה היא רק איך שנעשה אז כפיים וצריך עקירה למוקם הדוכן, והוא עקר רגליו לצד חוץ. ולכן המינה, כשהשס מגיע לרצי, והכויינים עדיין לא עקרו רגליהם במקום נטילת ידיים לכיוון הדוכן, אז ממתינים, שמה עדיין לא עקרו רגליהם במקום הרחיצה, לכן במקום הדוכן, לכן אם הכויינים עדיין לא נמצאים בהיכל, ולא יודעים מה קורה איתם בחוץ, ממתינים שהוא לא יסיים רצי לפני שהם יכנסו לבית הכנסת, אז ידעו ברור שכבר עקרו רגליהם לכיוון הדוכן בשעה שהוא מרצי. כותבים הפוסקים, אדם שהיה בבית והוא עקר רגלה מביתו לבוא לבית הכנסת, הוא מגיע כבר אחרי רצי. אבל הוא טוען, כשיצאתי מהבית כבר עקרתי רגליי, ואז החזן ודאי שהחזיק ברצי או לפני רצי. זה לא מועיל, למה? כיוון שהוא לא עקר רגליו כדי לגשת לדוכן, הוא עקר רגליו לבוא לבית הכנסת. אמנם באמת אם הוא עקר רגליו מביתו על דעת לעלות לדוכן, בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים שבכל מקרה, כיוון שהוא הגיע לבית הכנסת לפני ברכת כויאני, והקירה כלגליו בבית הייתה לפני רצי או ברצי, הוא יכול לשאת כפיו? יש אומרים לא. דווקא מה סמוך לבית הכנסת, שהוא שמע שהשלחצי הוא מתחיל רצי, אז הקירה נחשבת כקירה בברכת סבוידה, שהוא יכול לשאת את כפיו. עד כאן הדף היומי.